לא תורה, הרביעי שאנחנו מקיימים כאן, קרי בית המדרש למכללת שערי משפט ובית המדרש ראשית רעננה, באדיבות בית הכנסת מיכל בנימין ובשותפותה של עיריית רעננה, ואני מקווה שלא שכחתי אף אחד. ופתיחת הדברים, אולי אני רוצה להזכיר ולהקדיש את הדברים לבד מעילוי נשמת סבי עליו השלום, שבערב, קרי בזיין בסיוון יום פטירתו, גם למישהי שהייתה משתתפת קבוע, והיא אחות גיסתי יהודית צוריאל, זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני כחודש, שהייתה מגיעה בקביעות מקריית שמואל שבחיפה. הייתה מגיעה ולפני כחודש נפטרה. אומר לכם במה אני רוצה לעסוק. הרבה פעמים אני אוהב להידרש לשאלה, לא רק מה אני קורא את הספר שאותו אני קורא, אלא גם מה הספר אומר לי. יודעים, מספרים על יהודי אחד שבא לרבי מקוצק, אמר לו שהוא סיים את כל הש"ס, אז הרבי מקוצק אמר לו, כן, למדת את כל הש"ס, מה הש"ס לימד אותך? ובאיזשהו מקום אני מרגיש שאנחנו צריכים לשאול, יופי, אנחנו מספרים ביציאת מצרים, אנחנו קוראים את האגדה, ומה? אז מה זה אומר לי? מה האגדה אומרת לי? מה אני צריך לעשות למחרת בבוקר? בסדר? האם רק להגיד תודה ותו לא? אז תראו, בואו ונראה. במקום מספר אחת, המשנה במסכת פסחים מתארת את ההשתלשלות או את הסדר של ליל הסדר. מזגו לו כוס שני וכאן הבן של אביו, בזה עסקנו באחת הפעמים הקודמות. אגב, למה דווקא כאן הבן שואל? בכוס השני, למה דווקא כאן? הסיבה היא מאוד פשוטה, אומרים הראשונים. כוס ראשון זה דבר מובן, כל ליל שבת, כל חג עושים קידוש. עכשיו אתה פתאום עושה כוס שני, מה קרה? מה זה, נהיית אלכוהוליסט? מה קרה? ובזה הם שואלים, צריך הבן לשאול מה נשתנה. ואם אין דעת בבן אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? ואז המשנה תובעת את אחד מן הכללים הבסיסיים בסיפור יציאת מצרים, והכלל הוא מתחיל בגנות ומסיים בשבע. איך אומר המהרש"א מקור שלוש? מתחיל בגנות ומסיים בשבר, עניינו שביום שמחת ליבו של אדם יזכור תחילת שפלותו וגנותו שלא תזוח דעתו. גם כשטוב לך, גם בזמן שהכל טוב, תזכור מה היה פעם. וממילא מתחיל בגנות ומסיים בשבר. אבל אז ישנה מחלוקת בסיסית בשאלה, יפה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. איך אני עושה את זה? מהו הגנות, מהי הגנות, מהו השבח? נחלקו בזה רב ושמואל. מקור מספר 2, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אומרת הגמרא, מקור 2, מהי בגנות, מהי הגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. ושמואל אמר, עבדים היו. רב אומר, הגנות היא עובדי עבודת גילולים היו אבותינו, ושמואל אמר, עבדים היינו. אגב, אנחנו עושים גם את זה וגם את זה. הלא כך כתב הרמב״ם במקור 5, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבע. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו, בימי תרח ומלפניו, כופרים וטועים אחרי ההבל ורודפים אחר עבודה זרה, ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן הטועים וקרבנו לייחודו. וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו בחירותינו. הוא שידרוש וארמי עובד אבי וכו'. זאת אומרת, הרמב״ם אומר גם וגם. האם אנחנו עושים ככה? כמו הרמב״ם? מישהו מסמן לי לא. למה לא? מה? עושים כן. לא מדויק. אנחנו עושים לא. למה? איך אנחנו מתחילים? מה הסדר? אנחנו עושים הפוך. אנחנו מתחילים בעבדים היינו, ורק בהמשך אנחנו עושים, אומרים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. לא עושים כמו שכתוב ברמב״ם, פעוד לא הסדר, עושים הפוך. והאמת היא שלכאורה היינו צריכים לעשות כך, כיוון שיש לנו כלל נקוט. במחלוקת בין רב ושמואל, יש לנו כלל מפסיקת ההלכה. הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדיני. זאת אומרת, בדיני ממונות הלכה כשמואל. בכל מה שכתור לאיסור והתר, הלכה כרב. אז צריך לכאורה לפסוק כמו מי? כמו רב. היינו צריכים להתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. האמת היא שהראשונים דנו בשאלה, האם מה רב סובר שבכלל לא צריך לספר עבדים היינו? מן הסתם רב מתכוון שזה לא מספיק. אני לא צריך לו. מה, אני לא אספר שהייתי עבד במצרים לפי רב? אני רק אספר שהייתי עובד עבודה זרה ועכשיו קיבלנו מקום לעבודתו, ואיפה יציאת מצרים? אלא מן הסתם הפשט הוא שאני צריך גם נדבך נוסף. ומן הסתם יש משמעות לעובדה שאני מתחיל במה בעבדים היינו, ואחרי זה עובר למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ולמה? כי בואו נדרש ונבין בעצם מה המחלוקת בין רב ושמואל. רב אומר, מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו, ושמואל אומר, עבדים היינו. מה המחלוקת? אז יכול אפשר לומר פשטות. מה זה גנות ושבח? האם הגנות והשבח היא גנות פיזית, או הגנות והשבח היא גנות רוחנית? שמואל אומר, גנות פיזית, היינו עבדים, משועבדים, עבדנו בבלוקים, ועכשיו אנחנו בני חורים. רב אומר, לא, הגנות והשבח רוחנית. אבל אולי נשפץ קצת את ההגדרה הזאת. תסתכלו בבקשה במקור 4. הרב קשר, רב מנחם קשר, היה יהודי גדול, אולי היום מכירים אותו, אתם יודעים, לפעמים העולם מתהפך, הוא סבא של פרופסור אסא קשר, מי שכתב את הקוד האתי של צה"ל, כן, היה תלמיד חכם גדול, מי שמכיר, סבא, תמיד הייתי סבא, סבא שלו, מה שנקרא סבא שלי היה רב, זה סבא שלו, מי שמכיר את כל... את כל תורה שלמה, הוא קיבץ את כל המדרשים. לפעמים כשאתה רוצה למצוא מדרש, לא מצאת אותו בשום מקום, קלח לך אצל, אצל תורה שלמה, ויש לו גם הגדה, הגדה שלמה, ושם הוא כותב כך, ידוע שגלות מצרים הייתה כפולה בשעבוד הגוף והנפש, הקשב והרוח, ואף הגאולה הייתה בכפליים, בגוף ובנפש, בחומר וברוח גם יחד, ונחלקו חכמים בדבר, מה יש להבליט יותר? אלה רצו להדגיש גנותה של גלות הנפש ושבח גאולתה, דהיינו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו מקום לעבודתו. ואלה אמרו להבליט את גנותו של שעבוד הגוף ושבח חירותו, דהיינו עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם, ביד חזקה. אבל הוא מוסיף עוד שני משפטים שאני חושב שהם חשובים. אך זה אינו ההסבר היחיד למחלוקת זו. ונראה שיש צורך להוסיף ששמואל אומר שיש להתמקד בתיאור העובדות. מה אירע? ואילו רב אומר שאין להתמקד בתיאור העובדתי, אלא בתכלית למה זה קרה או למה זה קרה. זאת אומרת, בא הרב, ואולי אנחנו עושים את שתי הקומות, למרות שעוד מעט אנחנו נראה שלא תמיד. יש פעמים שאנחנו עושים קומה אחת. כשאנחנו מספרים מציאת מצרים, יש שתי קומות. הקומה האחת היא הקומה העובדתית, ההיסטורית. והקומה השנייה היא הקומה של התכלית, של המטרה. אגב, אני רוצה לתת דוגמה לזה, ממצווה אחרת של זכירה, והיא זכירת מחיית עמלק. יש לנו מצווה זכור את אשר עשה לך עמלק. עכשיו יש דיון מעניין בהלכה. מה קורה? חייל שבא מפקד שבוע לפני פורים ואומר לו כך, אתה יכול להשתחרר או בשבת זכור או בפורים. מה אתה מעדיף? תקשר לרב שלו, שאל אותו, תגיד לי, מה לעשות? להשתחרר בשבת זכור או להשתחרר בפורים? אומר לו הרב, בא תרומת הדשן, תשתחרר בשבת זכור. למה? כיוון שקריאת פרשת זכור מביא השולחן ערוך, יש אומרים שהיא דאורייתא. אז אתה צריך ללכת לשמוע את זה מספר. אז תלך ותשתחרר בשבת זכור, בפורים תקרא את המגילה ביחידות. אגב, זה תואם את הכלל הצבאי. נותן לך שחרור היום, אל תגיד אני מוותר היום, תמורת שחרור מחר, מי אמר, אל תאמר לך שאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. אז אם אלה פסקו של תרומת הדשן, תואם גם את הנימוקים הצבאיים. על זה בא מגן אברהם ואומר, אני לא מסכים. לא. תשתחרר, תבוא למקום שמניין בפורים. למה? כי אומר ככה, אז תרוויח מכל העולמות. קריאת מגילה תקרא במניין. אז מה אתה אומר, זכירת עמלק? סליחה, מה קוראים בפורים בתורה? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. זו קריאה שמזכירה לך את עמלק. תתכוון בזה לצאת ידי זכירת עמלק. תאמר לבעל קורא שיתכוון לצאת, ותצא ידי חובה, מה הבעיה? ואז תרוויח מכל העולמות. באה משנה ברורה אומר, אני לא מסכים עם המגן אברהם. למה? בקריאת ויבוא עמלק של פרשת בשלח, אי אפשר לצאת ידי חובת זכירת עמלק. למה? אומר המשנה ברורה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל, זה תיאור היסטורי, עובדתי גריידה. פרשת זכור של כי תצא, שם כתוב זכור את אשר עשה לך, ומה המסקנה? מחות תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. למור התורה איננה תיאור עובדות גריידה. זה לא ספר היסטוריה. לא מספיק שאתה תדע ותזכור את העובדות, אתה תמיד צריך להפנים גם את משמעותם של העובדות. וממילא אתה לא יכול לצאת, אומר המשנה ברורה, ויבוא עמלק, זה סיפור היסטורי. המסקנה כתובה וכי תצא, אז תאמר את זה. אותו הדבר אומר רב, אם אני מספר ביציאת מצרים לפרטיה לדקדוקיה, יודע בדיוק איזה בלוקים הם צחבו, ויודע הכל, זה לא מספיק, אומר רב. אתה צריך לבנות את הקומה השנייה. בשביל מה יצאנו ממצרים? אומות העולם נוהגים לתרגם את יציאתנו ממצרים במילים Let my people go. זה סילוף שאין כמותו. אגב, כמו סילופים רבים אחרים. אפילו בתי הספר בילו אצלנו, הם לא בסדר. בית יעקב לכו ונלכה באור השם. אין? ריבוביץ' המנוח היה אומר שאין פסוק לאהבתה לרעך כמוך, אלא אני השם. לא צריך לעצור בהם. בצלם. מה חסר? בצלם אלוקים. בצלם זה זכויות. בצלם אלוקים זה גם חובות. שלח עמי ויעבדוני. זאת המטרה של יציאת מצרים. אגב, אם תרצו, זה מופיע מהרגע הראשון. תסתכלו בבקשה במקום מספר 6. כאשר הקדוש ברוך הוא שם מתחילה פונה בפעם הראשונה למשה רבינו, ויאמר השם מעמד הסנה, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מכאוביו וארד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא. וממילא פסוק י' ואתה לך ושלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. ואז איך מגיב משה? ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? עונה לו הקדוש ברוך הוא, כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנוכי שלחתיך, בוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה הפשר הדו שיח הזה? מה זה בצאתכם ממצרים תעבדו את האלוהים על העם הזה, ולכן מה? שמה זה אומר? בא רש"י ואומר שיש פה שיח כפול. כאשר משה מסרב או מתחמק מן השליחות, הוא מציב שני טיעונים. האחד, מי אנוכי כי הוציא את בני ישראל ממצרים? שתיים, וכי הוציא את בני ישראל ממצרים? תראו רש"י, מקור שם. מי אנוכי? מה אני? חשוב לדבר עם המלאכים? ראשון העם, למה מי אני? שתיים, וכי יוציא את בני ישראל ואף אם חשוב אני, מה זכו ישראל שתעשה להם נס והוציאה ממצרים? אני רואה שרבינו אומר, מה פתאום? למה מגיע להם? תשובה, מקור שמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, כדרכו של חכם, משיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. תשובה על הטיעון הראשון האישי, שאמרת מי אנוכי כאלך אל פרעה, לא שלך, אתה רק שליח שלי, אתה יד האריכתא שלי, לא שלך, כי אם משלי, כי אהיה עמך, וזה המראה אשר ראית בסנה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, וכדאי אני להציל כאשר ראית הסנה עושה שליחותי ואיננו כאן. מי שהולך מטעמי לא קורה לו כלום, כך תלך בשליחותי ואינך ניזוק, שלא אתה, אלא אתה יד האריכתא שלי המשלח. וששאלת מה הזכות יש לישראל שיצאו ממצרים, דבר גדול יש לי על הוצאה זו, שהרי עתידים לקבל התורה על ההר הזה לסוף שלושה חודשים שיצאו ממצרים. זאת אומרת, מה כתוב פה ברגע הראשון של ההודעה על יציאת מצרים? אין? איך אנחנו אומרים, אילו לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, ולא אנו ובנינו ובני בנינו הם שעובדים ממצרים. אז בואו נמשיך את השאלה הבאה. ולמה בעצם הוציא אותנו ממצרים? למה עשה לנו את כל הניסים הללו? חמלה? הומניזם? לא יפה שעבדנו קשה? מה פתאום? אומר הקדוש ברוך הוא מרגע ראשון. משה רבינו, אתה צודק. אין שום סיבה שאני אוציא את עם ישראל. מה פתאום? ירדו, אולי חטאו, לא חטאו, לא נכנס עכשיו לשאלה של שעבוד מצרים. יש דבר אחד. כדי שבהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. זוהי המשמעות והתכלית של יציאת מצרים. אולי בלעדי היו אנו ובנינו, בני בנינו, שעובדים לפרעה במצרים. וממילא כך היה מן הרגע הראשון. זאת המטרה של זכירת יציאת, זאת המטרה של יציאת מצרים. וממילא אומר רב, היא מרכיב מרכזי בסיפור. בואו נתקדם הלאה. נחזור רגע לרמב״ם שלימד אותנו שאנחנו מזכירים, הן הרמב״ם כמובן בעקבות דברי רב, הן שאומר מתחילה עובדי עבודת גילולים היו אבותינו. אומר הרמב״ם, בתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים וכו'. אגב, איפה אנחנו אומרים את זה? אנחנו אומרים בהגדה בעבר הירדן, הן היו וכו'. אמרתי לעצמי, בעבר הנהר, אין איך כתוב שם בלשון המדויקת, תרף נראה, אין? בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור ועבדו אלים אחרים. אני לא בטוח אגב שכולנו יודעים מאיפה הפסוק הזה לקוח, ובאיזה קונטקסט הפסוק הזה. זאת אומרת, אנחנו יודעים בעצם שאכן מה שרב אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, איפה זה כתוב? זה כתוב בספר יהושע. אבל בואו ונראה באיזה הקשר וקונטקסט זה כתוב, כי זה מרתק. מפרשייה מאוד מעניינת, כשהתבוננתי בה חשבתי שאולי היא נותנת לנו משמעות לייעוד והתפקיד הרוחני, שהוא הנדבך שרב אומר שהוא קומה ב' על גבי סיפור יציאת מצרים. תסתכלו בבקשה במקום מספר 9, הקדמה של משפט וחצי. כידוע, כאשר עומדים להיכנס לארץ ישראל, ישנם שני שבטים שבאים אל משה רבינו ומבקשים להיות מעבר הירדן, והם בני גד ובני ראובן. ואז כידוע, הקדוש ברוך הוא אומר להם, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, ואז תנאי בני גד ובני ראובן המפורסם, הם אכן יצאו חלוצים לפני השם למלחמה, והם באים ונלחמים ואכן ממלאים את התנאי, ואז הם עומדים ושבים למקומם החדש, קרי בעבר הירדן. על רקע הדבר הזה, מקור 9, בני גד ובני ראובן, לאחר מילוי חלקם ותפקידם במחויבות הזאת, כמעט הייתם המנשיאה בנטל, ביחד עם כל עם ישראל, הם שווים בחזרה. וישובו וילכו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה מאת בני ישראל משילו. אגב, יותר נראה שזה מאוד משמעותי, אולי הנקודה, מאיפה הם יוצאים? אגב, אנחנו עסקנו מציאת מצרים פה, יוצאים הפוך. משילו אשר בארץ כנען, ללכת אל ארץ הרגילד, אל ארץ אחוזתם אשר נוחזו בה על פי השם ביד משה. ויבואו אל גלילות הירדן אשר בארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, שם מזבח על הירדן, מזבח גדול למראה. עכשיו שימו לב, אולי עכשיו נבין את ההדגשה שהם באים משילו, מהמרכז שעם ישראל נמצא, הם יוצאים עכשיו ובונים מזבח גדול למראה על הירדן. השמועה הזאת מגיעה לתוככי ארץ ישראל, וישמעו בני ישראל למו, הנה בנו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה את המזבח אל מול ארץ כנען, אל גלילות הירדן, אל עבר בני ישראל. וישמעו בני ישראל, ויקהלו כל הדת בני ישראל שילו, שימו לב, לעלות עליהם לצבא. זה עכשיו נלחמנו נגד מי? נגד האויבים מבחוץ. פתאום לעלות עליהם לצבא. אבל לפני זה, כנראה בכל זאת מגיעים למסקנה שיש דרכים טובות יותר. בדרכי שלום. וישלחו בני ישראל אל בני ראובן ובני גד ולחצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד. אגב, מרתק את מי שולחים. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אגב, זה שמה? זה שכינה את כינתי. עכשיו הוא עומד בראש משלחת השלום. אולי אחרי הנני נותן לו את בריתי שלום. אז הוא עכשיו הולך ביוזמת השלום. ועשרה נשיאים עמו, נשיא אחד לבית אב, לכל מטות ישראל. אגב, אולי לא בכדי יש פה הדגשה שהמשלחת היא משלחת ממלכתית. כלל ישראל. כלל ישראל עכשיו שולח נציגות ואיש ראש בית אבותיו, הם על אלפי ישראל. ויבוא בני ראובן ובני גד וחצי שבט מנשה אל ארץ הגלעד וידברו איתם לאמור. כה אמרו כל הדת השם, שימו לב, כל הדת השם. ההתמרמרות זה לא ההנהגה, זה בא מכל שכבותה. מה המעל הזה אשר מעלתם באלוקי ישראל לשוב היום אחרי השם בבנותכם לכם, מזבח לימודכם היום בשם? אגב, תסבירו לי, איפה הם מורדים בשם? הלא מקימים מזבח. לא קודם שזה מזבח עבודה זרה. זה מזבח השם. אבל מה? אולי זאת אומרת יוצרים פורשים ממה? כלל ישראל. אתם הולכים להקים לכם מזבח עצמאי שפורש מכלל ישראל? זה מה? זה מעל גדול בשם. ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה. וידברו את ראשי אלפי ישראל. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע בישראל, הוא ידע אם במרד ואם במעל בהשם, אל תושיינו היום הזה. אם זה באמת ככה, אל תושיינו. לבנות לנו מזבח לשום אחרי השם. ואם לעלות עליו עולה ומנחה, ואם לעשות עליו זבחי שלמים, השם הוא יבקש. ואם לא מדאגה מדבר, עשינו את זאת למור. עכשיו אומרים, אתם יודעים למה עשינו את הדבר הזה? בואו נגיד לכם, ואם לא מדאגה מדבר עשינו את זאת למור, מחר יאמרו בניכם לבנינו למור, מה לכם ולהשם אלוקי ישראל? אגב, אני מוכרח להודות, ש... הפסוק הזה מאוד מאוד מזכיר לי פסוק אחר. לא יודע אם לכם, אבל אסוציאטיבית לי, הוא מאוד מאוד מזכיר פסוק אחר. והוא? מה הרשע אומר בהגדה של פסח? מה העבודה הזאת לכם? שימו לב, זה כמעט זועק. אם לא מדאגה, למור, מחר יאמרו בניכם. שהיה לא כמעט שיטוט מדויק של התורה. והיה כי יאמרו עליכם בניכם. מה לכם? או בלשון התורה, מה העבודה הזאת לכם? ולשם אלוקי ישראל, ממילא, מה הם חוששים? אומרים בני גד ובני ראובן, אתם נמצאים פה, אנחנו נמצאים שם, אנחנו חוששים שמחר יגידו אנחנו לא שייכים לשם. אז זאת שאלה טובה, וממילא הם חוששים אולי ממה? ממה שיכול להיות, וזה למדנו בקורבן הפסח, הדבר כמעט הכי גרוע, והוא לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זאת אומרת, אם יגידו לנו שאנחנו לא חלק, אז אנחנו כופרים בעיקר. הוא גבול נתן השם בינינו וביניכם, בני ראובן ובני גד, את הירדן, אין לכם חלק בהשם. אגב, הביטוי הזה מזכיר לי ביטוי אחר, שמופיע כמובן הרבה יותר מאוחר, והוא חז"ל אומרים במדרש, על תרבות יוון, על מאבק אחר אחר כך במקדש, והוא וחושך, חז"ל ריש לקיש דורש את מה שכתוב על מעשה הבריאה, אומר ריש לקיש, וחושך זו יוון, שאמרה להם ישראל, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל, אין לכם חלק בהשם, והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירו את השם. זאת אומרת, הם חוששים מהנתק. הם חוששים מהנתק. אגב, זה מאוד מעניין. נתק יכול להיות אנכי ויכול להיות רוחבי. הנתק של הרשע הוא נתק בין דורי. והיה כי אומרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? מי מדבר אל מי? הדור החדש מדבר אל הדור הקודם. הוא אומר לו, מה העבודה הזאת לכם? אומרים בני גד ובני ראובן, יש גם נתק אחר, הוא נתק רוחבי. שהנתק יעבור פה, יאמרו בניכם לבנינו, מה העבודה הזאת לכם? אתם לא שייכים אל קורבן הפסח. אגב, קורבן הפסח, אומר המהר"ל מפראג, יש לו דבר מאוד מעניין. קורבן הפסח, ישנם כמה וכמה הלכות ייחודיות. עצם לא תשברו בו, לא תוציאו מן הבית חוצה, הוא נאכל על קרבו ועל קרעיו, לא תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. מה המשמעות של כל ההלכות הללו? אומר המהר"ל מפראג, המשמעות של כל ההלכות הללו הן הדבר הבא. כאשר עם ישראל יוצא לדרכו, הוא צריך להתגבש ליחידה אחת. אחדות ישראל. עכשיו הוא מתחיל להיות לעם, וממילא הוא צריך להתלכד. כל ההלכות, אומר המהר"ל, מלמדות אותנו על הגיבוש של עם ישראל ליחידה אחת מגובשת. ולכן הוא נאכל על ראשו ועל קרבו ועל קרב, הכל, שום דבר לא נשאר בחוץ. עצם לא תשברו בו, תשאירו את הכל שלם, לא תוציאו מן הבית חוצה. למה צריך לאכול אותו צלי ולא מבושל? מה קורה למאכל כשמבשלים אותו? הוא מתפורר. מה קורה לדבר כשצולים אותו? הוא מתגבש ליחידה אחת. זה קורבן פסח. וממילא מי שעומד בחוץ כופר בעיקר. וממילא באים בני גד ובני ראובן, אנחנו חוששים, יכול להיות נתק. ואז איך הם אומרים, פסוק כ"ח, ונאמר והיה כי יאמרו אלינו. הרי זה כל כך אין לי ספק שרומז לפסוקיה של התורה, והיה כי יאמרו עליכם בניכם. זאת אומרת, אנחנו חוששים מהנתק הזה. והיה כי יאמרו אלינו ולדורותינו מאחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח השם אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבע, כי אין הוא בינינו ובינכם על יד הירדן, נעשה איזה מזבח, זה ירא ששתי גדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן. אין נתק. חלילה לנו מלמרות בשם ולשוב היום מאחרי השם לבד מזבח לעולה, למלחה ולזבע, מלבד מזבח השם אלוקי השם ונשכנו. אנחנו חלילה לא רוצים להקריב בו, הוא רק סימבול. על רקע זה, יושן יהושע נאום גדול, הוא מתחיל בפרק כ"ג, אבל נעבור לפרק כ"ד, מקור מספר 11, סוף פרק יהושע, סוף ספר יהושע. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. עוד מעט אולי נראה שיש משמעות לעובדה שהכנס הזה מתקיים דווקא בשכם. ויקרא לזקני ישראל ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו. שוב אנחנו רואים, מדובר באספה לאומית, ההנהגה מתכנסת. ויתייצבו לפני האלוהים, ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל. הנה מתחילים הפסוקים עכשיו שאנחנו רואים בהגדה של פסח. בעבר הנהר ישבו עבדיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק. ואתן ליצחק את יעקב את עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון ויגוף את מצרים. אגב, עד פה אנחנו קוראים בהגנה. אין? אבל הנה המשך הפסוקים. וישלח את משה ואת אהרון ויגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבוא הימה וירדפו מצרים אחרי אבותיכם ברכב, ורשיים ים, ים סוף. ויצעקו אל השם, ויעשה מאפל ביניכם ובין המצרים, להווה עליו את הים ותכסהו, ותראינה עיניכם אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים. ואז ההמשך, ואביא אתכם אל ארץ האמורי וכו', ויקום בלק בן ציפור. תיאור של ההיסטוריה של מה שקרה מאז יציאת מצרים. יפה. ואז פסוק י' ג', ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה, וערים אשר לא בניתם, ותשבו בהם. הנה גם פה יש כמובן רמיזה לפסוקי התורה, אין? כרמים וזיתים אשר לא נטעתם אתם אוכלים. יפה. אז מה המסקנה של כל הסיפור הזה? אומר להם יהושע, אתם רוצים להבין את המסקנה של יציאת מצרים? ואתה יראו את השם ועבדו אותו. איזה ביטוי נפלא. בתמים ובאמת. הנה התכלית של יציאת מצרים. בא רב ואומר, בעבר הנהר אמרו אבותינו מתחילה עובדי עבודת כינוני, יש תכלית לזכירת יציאת מצרים. לעבוד את השם בתמים ובאמת. אגב, אני מוכרח לומר לכם מה עבורי אומר קורבן פסח, ואני תמיד חוזר על זה, לי תמיד קורבן פסח מזכיר את אנטולי שרנסקי, נתן שרנסקי. ואני אגיד לכם למה. קורבן פסח הוא קורבן מאוד מוזר בקונטקסט של יציאת מצרים. ולמה? הפתגם אומר שהרבה יותר קשה להוציא את הגלות מישראל מאשר את ישראל מהגלות. בגלות מצרים זה היה בדיוק הפוך. למה? איפה הקריבו את קורבן פסח? במצרים. האם החלה כבר היציאה ממצרים? לא. קורבן פסח קדם היסטורית ליציאה ממצרים. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור על שרנסקי לפני ששוחרר. כשרצו לקחת ממנו את ספר התהילים הקטן, הוא נשכב על השלג ואומר, או שספר התהילים בא איתי, או שאני נשאר פה. ספר התהילים היום הוא פה. באותו רגע פורמלית הוא עדיין עבד. אבל בפנים הוא כבר בן חורים. אנחנו היינו בני חורים עוד לפני שיצאנו ממצרים. תרצו אחרי בשבת הגדול שהוא שיניהם כהות. זאת אומרת, התהליך היה להוציא את הגלות בישראל לפני שישראל יצאו מהגלות. והמבחן היה אם אתה עובד את השם בתמים ובאמת. וזה בא קודם. וממילא קורבן פסח, הייתי אומר, יוצר שני צירים. הציר האחד הוא בינך לבין האלוקים, והציר השני הוא בינך לבין כלל ישראל. היציאה ממצרים, קורבן פסח בתווך, באו ואמרו, יש חידוש גדול בתולדות העולם. עד עכשיו גם היו כל מיני אנשים שעבדו את השם. נוח היה איש צדיק תמים, אברהם, יצחק, יעקב, צדיקים גדולים. אבל עכשיו דווקא פרעה נתן לנו את הטייטל, הנה עם בני ישראל. עכשיו יש התגבשות שהיא מתגבשת כך, כדי להתגבש כך. זאת המטרה. ומי שמוציא את עצמו מן הכלל, עופר בעיקר. עיקר חסר, מנסת. וממילא, איך הוא אומר להם עכשיו? ואתה יראו את השם ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את השם. אגב, זה מעניין. זאת אומרת, הלא לכאורה הוויכוח פה הוא לא על עבודת השם מול עבודה זרה. בעבר הנהר עבדו אבותיכם עבודה זרה. אבל זה לא מה שבני גד ובני ראובן רוצים. זה לא מה שהם רוצים. הם לא רוצים לעבוד עבודה זרה. מה הם רוצים? להקים שם מזבח, לא בשילה ולא בירושלים, אלא פה. אז מה הנאום הזה? לא, אתם צריכים להבין, החידוש עכשיו של עבודת השם בשונה מעבודה זרה שתחת כל עץ רענן וכל גבעה, כי אם אל המקום אשר יבחר השם מכל שבטיכם, זו עבודת השם האמיתית, שיש מוקד אחד והשם אחד ומקדש אחד ומזבח אחד, רק שם. וממילא אתם צריכים להחליט, ואם רב עיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבוד. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אין אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי ביתי נעבוד את השם. אגב, אני מוכרח לומר שמאוד שמחתי כשעיינתי בפסוקים האלו. ואני אגיד לכם למה. בואו נחזור רגע לרמב״ם. תסתכלו, אין, את הרמב״ם במקור חמש. כאשר הרמב״ם מלמד אותנו שצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, אז הרב אומר כיצד, מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו במי תרח מלפניו כופרים וטועים ההבל אחר ההבל ורודבים אחר עבודה זרה, ומסיים בדעת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן הטועים וקרבנו לייחודו. אתם יודעים מה הפריע לי פה תמיד? אני אגיד לכם מה הפריע לי. בעצם אני בא ואומר ככה, פעם היינו עובדי עבודה זרה, ומה עכשיו? הקדוש ברוך הוא בחר בנו. יפה, ומה התפקיד שלי? ומה אני צריך לעשות? כאילו אני בא ואומר, הקדוש ברוך הוא בחר בי, איזה יופי. אבל כשקראתי את הפסוקים בספר יהושע, אמרתי, כמה אני שמח. מה זאת אומרת? העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בי, עכשיו מחייבת אותי לבחור בו. היא מחייבת אותי מה לעשות, בוא נחזור לפסוקים. עכשיו אתה צריך להחליט, יפה, זאת הייתה הבחירה של הקדוש ברוך הוא. ומה אתה אומר? מה דעתך על הבחירה הזאת? נראה לך. מוצא חן בעיניך תחליט. ואתה, אם רב עיניכם לעבוד את השם, בבקשה, יש לך בחירה חופשית. בחרו לכם היום את מי תעבונם. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את השם. תחליט. בלשון עדיין, הלנו אתה ולצרינו. אתה מוציא את הצרה מן הכלל או לא? פסוק תזי, ויען העם ויומר, חלילה לנו מעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים. כי השם אלוהינו המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים ובית עבדים, שוב, זכירת יציאת מצרים, ואשר עשה לעינינו את האותות הגדולות האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם, וגרש השם את כל העמים ואת האמורי יושב הארץ מפנינו, גם אנחנו נעבוד את השם, כי הוא אלוקינו. אין? ואז, תראו איזה ביטוי חריף, חב ג' אין? נתחיל פסוק חב ב', ויאמר יהושע לעם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את השם לעבוד אותו, והם עדים. ואתה הסירו את אלוהי הנחר אשר בקרבכם, והטו אל לבבכם את לבבכם אל השם אלוקי ישראל. ויאמרו העם אל יהושע, את השם אלוקינו נעבוד, ובקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, יעשה לו חוק ומשפט. אגב, לי זה מאוד מזכיר את מראה, חוק ומשפט, ושם ניסהו בשכם. ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת העילה אשר במקדש השם. זאת השאלה. האם אתה לא מוציא את עצמך מן הכלל? ותפקידו של הכלל לעבוד את השם. והמוקד הוא אחד. ואתה צריך למחובר למוקד. זוהי המשמעות של סיפור יציאת מצרים. אגב, אם תראו דבר מעניין. אמרנו, מזכירים פה את שכם. אולי לא בכדי שכם. תסתכלו במקור 12. בסיפור של דינה ואחיה בשכם, התורה מתארת כך. ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, הסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו סמלותיכם. מזכיר לנו מאוד את מה? פסוק חב ג' ואתה הסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ונקומה ונעלה בית אל ועשה שם מזבח לאלה עונה אותי ביום צרתי ועימדי בדרך אשר הלכתי. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. איך כתוב אצלנו ביהושע פסוק חבר? תחת האלה אשר במקדש השם. ומה קרה משכם? שאין ספק שהאירוע פה רומז לזה. שכם בעצם היה הניסיון הראשון של מה? להוציא את עצמו מן הכלל. אתם יודעים איך קוראים לזה בעברית מודרנית? התבוללות. כך קוראים לזה בעברית מודרנית. תראו מקור 13. וידבר איתם למור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם, תנו נא אותה לו לאישה, והתחתנו אותנו, בנותיכם תיתנו לנו, ובנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, וארץ תהיה לפניכם, שוב ושכרו ויחזו בה. שם בעצם היה המבחן, האם עם ישראל יודע שיש לו תפקיד, הוא צריך ללך, אין, ולא להתפזר או להתבולל בקרב אלה שמסביב. וממילא, כאן, אגב, כמובן שפה זה ממש אלוהי נכר, ופה אנחנו רואים ביהושע לכל זה מזבח, שבהם בני גד ובני ראובן רוצים איזשהו סמל להראות שהם שייכים דווקא לכלל, לא. הדרך שאתה לא מוציא את עצמך מן הכלל, זה לא שאתה בונה לך מזבח חלופי, אלא שאתה יודע שיש השם אחד, ומקדש אחד, ומזבח אחד, וכהן גדול אחד, כמו שהמדרש אומר לגבי קורח, וזוהי המשמעות של סיפור יציאת מצרים. בבקשה.
לפי זה מבינה שבני יעקב עדיין היו תהלילים בבית יעקב?
שוב.
הם עשרו את אלוהי הנכר? ולמה רק עכשיו אומר להם את זה?
לא, זה נאמר בראשית, כאשר הם באים לשכם. שם, אכן, הוא מבקש מהם להסיר את אלוהי הנכר, לא ביהושע.
זאת אומרת,
כשהגיעו לשם, נדבקו קצת, לא כתוב שהם עובדי. היה להם מן הרכוש, לא כתוב שעבדו, כתוב שהיה להם. נדבקים לפעמים במה שיש מסביב. גם אנחנו נדבקים לפעמים במה שיש. כן. יש תהליך. ברגע ששוב, כמו שחזם לומדים, כשמגיעים לשילה נאסרו את הבמות, כשמגיעים לירושלים, שזה התהליך, זה הסוף התהליך. מאז נאסרו הבמות. זאת אומרת, יש תהליך, אבל אם אתה כותב פה, כמו שאתה אמרת, מסבר גדול נראה, זאת אומרת, אני מנסה להקים לא במה קטנה. אלא מסבח גדול נראה, זה מה שאומר, אתה חולק על המוקד. יש מוקד, אז יש זמנים, בזמן שהיה משכן, היה אסור בבמות. כשנכנסו לנו וגבעון היה מותר, בשבילו היה אסור, אחרי זה בירושלים היה נאסרו הבמות. אז יש תהליך הזה, אבל לא להקים מוקד חלופי, יש מרכז אחד. תראו, אין לי ספק, כשאם קוראים את ההגדה של פסח במשקפיים הללו, רואים שעל לנו, תראו, תמיד, הרבה יותר קל לנו לעסוק בהיסטוריה, פחות להפיק את לקחיה. זאת אומרת, להבין את המשמעות של סיפור יציאת מצרים. אין? בואו תסתכלו, אם נעבור אפילו על ארבעת הבנים, ופה נראה, אני חושב באיזשהו מקום כן אפשר לראות את רב ושמואל, ולומר אולי שלא לפי כולם הלכה כרב. תסתכלו. בואו נראה מקור 14. כשאנחנו מתחילים את ארבעת הבנים, אגב, יש פה משפט שאני לא מבין אותו. אולי אתם, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. אגב, למה זה הקדמה לארבעת הבנים? אין? זאת אומרת, יש שם ברוך שנתן תורה, קרי תורה כזאת שיודעת לתת את המסר במענה לכל אחד לפי שפתו. יש ארבעה בנים. עכשיו תראו, יש ארבעה בנים. אז מה אומרים להם לארבעת הבנים? בואו נראה מה אומרים להם. לבן החכם אומרים, אף אתה אמור לו, כהלכות הפסח. בואו נראה, מה אני אגיד לכם? פתאום אצל הבן החכם, שיעור היסטוריה הפך לשיעור הלכה. מה אני מספר לו ביציאת מצרים? אני מלמד אותו הלכות. זאת אומרת, הבן, אם הייתי שואל, תגידו לי, אידי שמאמה, איזה בן את רוצה? חכם, רשע, טעם, או שאינו יודע לשאול? נו? מה אתם רוצים? למה אתם מתלבטים? לא חכם? לא רוצים? אין חכם? 712, זה לא זה. אין? אז מה הבן החכם? מה הבן החכם? כהלכות הפסח. קרי אחד שיודע שההיסטוריה יש לה משמעות לכוון את אורחות חיי. אל תקרי הליכות אלא הלכות. זאת אומרת שאתה צריך להכווין את אורחות חייך. להבין שאני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. יש משמעות ליציאת מצרים. אגב, אפילו לרשע, אנחנו אומרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אגב, מה זה בעבור זה? מה פירוש שאומרים בעבור זה? מה זה זה? אומר רשי, בעבור זה, בעבור שאקיים מצוותיו, פסח, מצה ומרור. אגב, זו התשובה לבן שאינו יודע לשאול. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. וזה גם הפסוק שאומרים לרשע. בעבור זה עשה השם. אתה שואל מה העבודה הזאת לכם? בשביל זה יצאנו ממצרים. כן, בשביל זה. זו המשמעות, כי יש לנו תפקיד. אתה כופר בתפקיד? הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. אגב, וזה מעניין. יש רק בן אחד שאני מרגיש שלא מגיעים לקומה הזאת. וזה הבן התם. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. אין? זאת אומרת, לכאורה פה, כפי שאני קורא בהגדה של פסח, אליו אנחנו נשארים מה בקומה של שמואל. סיפור עובדתי והיסטורי גרידה, למרות שבתורה כתוב, על כן אני זובח לשם. זאת אומרת, גם בתם יש את המשמעות, אבל אולי הוא נעצר פה בכוונה לומר, תשמע, זה נכון, יש לפעמים, אל מיד תאיים עליו. כן? גם על הבן שאינו יודע לשאול, רשי אומר, והיגדתה לבנך דברי אגדה מושכים את הלב. אני אתה בוא אליו להלכות. יש בטל, תספר לו, זאת אומרת, לא מיד לבוא ולאיים. יצאנו ממצרים, אתה יודע למה? תפתח בבקשה שולחן ערוך סימן זה וזה, סעיף זה וזה. לא, 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 אתה תרגיע אותו, אל תפחיד אותו. שלא מיד להפחיד, שלא איזו הפחדה. אבל לטעם תתחיל ככה, אבל זוהי המטרה. אם תסתכלו הלאה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אבל אחר כך שימו לב, בדיינו המפורסם, כשאנחנו מסרטטים על מה אנחנו צריכים להודות, אם זה דיינו ודיינו, על אחת כמה וכמה, הטובה ומכופלת, עכשיו תראו את יציאת מצרים, הנה סיפור יציאת מצרים, כמעט הייתי עושה פרסומת, סיפור יציאת מצרים, הסיפור המלא. עכשיו הסיפור המלא, הוציאנו ממצרים, ועשה בהם שבטים, ועשה באלוהים, והרג את בחורים, ונתן להם במונה, וקרא לנו את הים, והביא לנו בתוכו בחרבה, ושיקה צרינו בדרום, וסיפק צרינו במדבר 40 שנה, וחיננו את המן. טוב, רגע, רגע, רגע. לא נעצרים פה. או, עכשיו קיבלנו גם את משרד הדתות. ונתן לנו את השבת, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו את התורה, והכניסנו ליץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, לחבר על כל עוונותינו. תם ונשלם סיפור יציאת מצרים. אומר רב, אתה לא יכול להפסיק באמצע. אל תנתק את ההיסטוריה והשליחות, והתפקיד, והייעוד. אגב, כך אומר רב שמשון רפאל הירש גם על הקטע הראשון, על הסיפור של המחלוקת הגדולה, האם מצווה להזכיר יציאת מצרים גם בלילות. ביום לכו לאלמה צריך להזכיר יציאת מצרים. בלילה יש מחלוקת. אומר הרב הירש מקור 15. מכאן הערה חשובה למשמעות המצווה הזו. שני הצדדים הממצים את תוכן חיינו, גורלנו ומעשינו. זו הגדרה יפה. כשאדם חי, מה קובע את אורחות חייו? שני דברים. יש דברים שהם לא בשליטתך, הם הגורל שלך. אין? ויש דברים שהם מה שאנחנו עושים מבחירתנו. הרב סולובייצ'יק זצ"ל הגדיר את זה ברית גורל וברית ייעוד. הם מקבלים את ביסוסם על ידי יציאת מצרים. יציאת מצרים יש לה משמעות גם על הגורל וגם על המעשים. גורלנו שואב משם את הביטחון בשם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הוא דואג לנו. וממילא אני יודע שגורלי בידך הפקיד רוחי. ואילו מעשינו את הכרת החובה. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים. עכשיו תראו הסבר יפה. יש מצווה לזכור ביום, יש מצווה לזכור בלילה. ביום לכו לאלמה, מצווה. בלילה לא בטוח. אם אלו שני המוקדים והתפקידים של זכירת יציאת מצרים, א', לדעת את תחושת הביטחון שבגורל, שתיים, את תחושת התודעה שבשליחות ובתפקיד, תגידו לי, תודעת הביטחון, מתי יותר חשובה, ביום או בלילה? ודאי שבלילה. אין? ביום אני בטוח, אני שקט, ואילו בלילה, אני פוחד. וממילא הוא אומר כך, מחשבה שטחית הייתה לומדת מיציאת מצרים את הביטחון לעת הלילה. וזכירת יציאת מצרים הייתה נוהגת איפה רק בלילה. אם התפקיד המרכזי שזכירת יציאת מצרים זה להגיד, אין לכם מה לפחד מאחמדינג'אד, עברנו את פרעה, נעבור את אחמדינג'אד. אז היינו צריכים לזכור את יציאת מצרים, בעיקר בלילה. ולמחשבת ישראל יודעת, עכשיו תראו איזה משפט חשוב בעולמנו הרוחני, נקל לבטוח בהשם בעת צרה בחזקת הליל, מלקיים את תפקיד החובה בחיי המעשה של היום. כמה אנשים וכמה אנחנו הרבה פעמים על זה, אבל פתאום חז וחלילה יש איזה צרה, רצים לכל הרבס שאתה מאמין בהם, שאתה לא מאמין בהם. יותר קל להאמין לקדוש ברוך הוא בלילה, מלעבוד אותו ביום. זה התפקיד המרכזי. ומכאן שחשוב הרבה יותר לחדש את הכרת החובה על ידי זיכרון יציאת מצרים, ואין להטיל ספק שמזכירים יציאת מצרים ביום. כנגד זה היה צורך ברמז שנוהגים במצווה הזו גם בלילה. העיקר הוא התפקיד שלנו. מה אתה עושה בימים שלך? איך אמרו חסידים, זקן בא בימים. זקן זה ביולוגיה. בא בימים זה מה אתה יוצק לתוך הזה. מה? עם מה הימים שלך? אתה מבין שיש לך תפקיד? אתה מבין שיש לך משמעות? זה העיקר, תזכור ביום, לא תזכור בלילה. במובן מסוים, הייתי אומר, לא יצאנו מעבדות לחירות. יצאנו מעבדות כדי להיות עבדי השם. ותרשו לי לסיים, אין כאן רבי יוני כבר פה, אין, לסיים בהגדרה מופלאה של עבדות שמלמד אותנו השפת אמת. השפת אמת אומר דבר נפלא על המושג עבדות. יש סתירה, הוא אומר, בין שתי משניות במסכת אבות. תסתכלו, מקור 16. במשנה אחת כתוב, המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. אז אם אני שואל אתכם, עול דרך ארץ זה טוב? משמע שלא. כי מי שיקבל עול תורה, יעבירו ממנו את העול הזה, את הדבר הרע הזה של עול דרך ארץ. לעומת זאת, אמרו חז"ל, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. נו, אז אם זה יפה, אז אני צריך להבטיח שיוריד על זה. אז זה כן טוב או לא טוב דרך ארץ? מצוין. אומר השפת אמת, סליחה, לא כתוב אותו הדבר. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אבל אתם יודעים מה לא יפה? עול דרך ארץ. אתה משועבד לדרך ארץ, או שאתה לא משועבד. רק עול דרך ארץ אמרו, שצריך האדם שלא יתערבב על ידי העסק, ולא יתקשר בכל העסקים אשר לא להשם אמה. וכך בעול מלכות, אז אומרים, מנדקפית באחרה, מי שמשועבד וכפות לאחרים, אי אפשר לו לקבל מלכות שמיים. אבל כתוב מנדקפית, אבל מי שזוכה, אגב שהוא באיזה עבדות או בדרך ארץ, מכל מקום אינו כפות ומשועבד לזה. תעסוק בדרך ארץ. תעסוק במיני המלכות. אבל אל תהיה משועבד לזה. איפה הפוקוס? למי אתה עבד ולמי אתה בן חורין? אין? וממילא זאת המשמעות של עבדות וחירות. תפסיק להיות עבד לביזנס, לדרך ארץ, לעול מלכות ועול דרך ארץ. בוודאי שצריך. זה יפה, זה טוב. השילוב הזה של יפה תלמוד תורה ודרך ארץ. אבל יצאנו ממצרים כדי להיות בני חורין. בן חורין הוא היודע להבדיל בין תפל לעיקר. פה אין לו עול דרך ארץ. עול מלכות שמיים יש לו. זוהי המטרה וזוהו השליחות שבשבילה יצאנו מיציאת מצרים. ולא די לספר ביציאת מצרים, אלא צריך לספר גם במטרה של זכירת יציאת מצרים. עד לרגע זה אני עסקתי בפילוסופיה ובשמיים. אבל עכשיו הבאנו יהודי שירד לכם לפרקטיקה. אני שמח להודות לרב יוני לוי, שאני מוכרח לומר כאבא לאנשים צעירים, שמע, יש לך רייטינג אצל הצעירים, חבל על הזמן, אין הרבה תורה בזכותך ועצות חינוכיות, והוא השתדל לרדת לפרקטיקה ולראות איך באמת הופכים את ליל הסדר לדבר אקטיבי ופעל. הרב יוני, בבקשה.
שלום וברכה, בוקר טוב.